אני אקדים ואומר שני דברים. אחד, אני לא מורגל לדבר בפורומים כאלה, לכן ברשותכם אני אקריא מהדף. והדבר השני, זה לא תאמתי את דבריי עם הרב מידן, ולכן אני כנראה אחזור על חלק מהדברים שהוא אמר. שוב ברשותכם. את אבא שלי לא הכרתי. אבא נהרג ביום האחרון של מלחמת יום הכיפורים, ב-25 באוקטובר, כ"ט בתשרי, יום לאחר כניסת הפסקת האש לתוקף, והוא בן 20. אני עצמי נולדתי כ-8 חודשים לאחר מכן, ואני קרוי על שמו. עם זאת, אני יודע היום לספר על אבא לא מעט. אחד הדברים שתמיד מדהימים אותי, זה הכמות של הדברים והעומק, שהדברים שאבא הספיק לעשות ולעסוק בהם ולחשוב עליהם, ולשמחתי הוא גם כתב לא מעט, גם מכתבים, גם דברים אחרים, וגם כתבו עליו. לכן אני, יש לי מה לספר עליו. אבא נולד בירושלים בשנת תש"ד 1953, למד בבית הספר היסודי בנווה עציון, ואחר כך המשיך את לימודיו בישיבת בני עקיבא בכפר הרואה. לאחר כשנתיים בכפר הרואה נודע לו שמקימים ישיבה חדשה במבשרת ציון. כבר בגילו הצעיר הרגיש אבא שעליו להיות שותף ליצירה ולעשות את הדברים במו ידיו, ולכן הלך והצטרף לגרעין המייסד של הישיבה במבשרת. הוא היה מעמודי התווך באותה החבורה והשקיע זמן רב בטיפוח הישיבה ובבנייתה. כשסיים אבא את לימודיו בישיבה התיכונית, הוא התלבט אם לעבוד בהדרכת נוער בעיירת פיתוח או להמשיך בלימודים בישיבה גבוהה, ולבסוף החליט לשלב את שירותו הצבאי בלימוד תורה בישיבת ההסדר, והתחיל ללמוד כאן בישיבת הר עציון. אבא היה פעיל מאוד בתנועת בני עקיבא, ושם גם פגש את אמי, אותה נסע לאישה כ-40 יום לפני פרוץ המלחמה. בשנות לימודיו בישיבה היה אבא פעיל בגשר, שעוסקת בקירוב בין דתיים לחילונים. מספרים עליו שהייתה לו יכולת ליצור קשר עם צעירים, ורבים ביקשו לשמוע ממנו שיחות ושיעורים ודווקא ממנו. אבא אהב את הבריות, הרבה מאוד לעזור לזולת, ואוזנו הייתה קרויה להאזין להתלבטויותיהם ולצרותיהם של אחרים. הוא הגה הרבה באהבת ארץ ישראל, בגאולת העם ובכתבי הרב קוק. אבא ראה את יהודו בחינוך, בקירוב לבבות לדרכי תורה ובהוראה. הוא דיבר לא מעט על רצונו ללכת ולגור וללמד בעיירות פיתוח, ואומנם הקדיש את כל כוחותיו להכשרת עצמו לתפקיד זה. במכתבים שכתב אבא לאמא שלי, הוא כותב: בקשר לתוכניות שלי, נדמה לי שאת לוקחת בחשבון רק את האפשרות שאני רוצה להיות רם בישיבה, ושוכחת שאמרתי לך שאולי נעבור לעיירת פיתוח, למקום שנוכל להוסיף משהו. בטוח שלא היו לך חיים קלים, אבל נראה לי שהם יהיו מעניינים. במכתב אחר כותב אבא: עכשיו ישנו כאן ויכוח על ישיבות, נחלים או מדרשייה. אני כבר החלטתי מזמן שאת הילדים שלנו לא נשלח למדרשייה, שהם משוכנעים שהם הטובים ביותר, וחושבני שהם ילכו למבשרת כדי שיהיו בני אדם, וזה בכל הרצינות, מפני שאני חושב שאחד שרוצה לבנות את עצמו ילך למבשרת, ששם הוא נפגש עם חתך של האוכלוסייה ולומד להתמודד. עוד על אופיו של אבי ניתן ללמוד מדברים שנשא הרב עמיטל זיכרונו לברכה כשנה לאחר מותו, הרב מידן הזכיר את זה בחוברת. הם כתבו, הרב עמיטל אמר עליו: תמיד היה כאילו בתנועה להתקדמות, לשלמות. הייתה לו למשה תחושה עמוקה של ייעוד, ובתחושה זו התמקדו חייו הרוחניים. את כל כוחותיו הנפשיים והאינטלקטואליים שיעבד להכשרת עצמו לתפקיד זה. הוא ידע את הסוד הגדול, שכדי שיבנה האדם את עצמו, עולמו הפנימי וייצב את אופיו, חייב הוא להיאבק עם עצמו בעקשנות ובגבורה. ואומנם כך עבד על עצמו בעקשנות ובגבורה לתיקון מידות, לעלייה ולשלמות, למתן טעם ותוכן במעשה המצוות ולהתגברות על מחסום המלומדה, שלא תהיה חס ושלום בבחינת ותהיה רתם אותי מצוות אנשים מלומדה. משה למד תורה בשקידה ובהגיעה רבה, ולא הניח סוגיה מידו עד שנתבהרה ונתלבנה. לא התבייש לשאול את רבותיו חזור ושאול, חקר ודרש ולא מצא מנוח עד שנתבררו הדברים. כשנתקל בשאלה הלכתית, הלכה למעשה לא הסתפק בשאלת חכם גרדה או בעיון קל במשנה ברורה, אלא השתדל לחזור אל המקורות, אל הראשונים, למין הגמרא הראשונים והאחרונים ועד להלכה פסוקה. גם במכתבים אחרים שכתב רבה עולה תמונה דומה, וכך כתב. בקשר לנושא הלימוד והעבודה על בניין אישיותי, מידות וכו', לשם כך באתי לישיבה. אם אני מסתכל על עצמי, אני כמעט ולא התקדמתי הרבה בנושא זה. אני לא אומר שאני עומד במקום ממש, אבל צועד לאט לאט אל היעד של לחיות את האמונה והמוסר. לקבל החלטות על עצמי קשה לי. אמנם היום בבוקר החלטתי בלי נדר שאקבע לימוד מוסר לפני התפילה בבוקר מ-6 עד 6 וחצי, אבל צריך יותר. אבא התגייס לצה"ל בסוף יולי 71 והוצב בנחל כתלמיד הסדר. לאחר הטירונות עשה שלט כאן בישיבת הר עציון, ומאוחר יותר יצא לצבא והוצב בחיל השריון. לאחר קורס מקצועות אותו סיים בהצטיינות כאמור, שירת כנהג טנק. אבא יצא למלחמה בצהרי יום הכיפורים. קבוצת בחורים שנקראו ראשונים התאספו כדי להשלים את תפילות היום, ולאחר מכן יצאו לדרך. אבא השתתף בכל ימי הלחימה ולחם בקרבות הבלימה בסיני, וכן השתתף בחציית תעלת סואץ ובקרבות בצדה המערבי של התעלה. חבריו ומפקדיו מספרים שבכל ימי הלחימה הוא הרבה לעודד אותם ברגעים הקשים והשמיע להם פסוקים במכשיר הקשר שנסחו בהם עידוד וביטחון. גם במהלך המלחמה אבא להקפיד ככל שיכל על קיום מצוות ועל דרישות גבוהות מעצמו. מספר הרב חיים אגר, חברו של אבא מהישיבה ומי שלחם איתו כתף אל כתף במרבית ימי הלחימה. מהתג של צוות אחד ראיתי את משה טל הולך לכיוון שלו. חשבתי שהוא ודאי בא לקחת את העת חפירה שלקחתי והבטחתי להחזיר. כשהגיע אמרתי לו שפשוט לא הספקתי להחזיר, אך הוא אמר שהוא בכלל בא לקחת לחם משנה כדי שיוכל לבצוע על הפת. בהזדמנות אחרת בזמן המלחמה, מספר חיים, התפללתי מנחה, ואחר כך בעוד אנחנו יושבים ומדברים שמעתי מרחוק קולות שירה. אחרי שזיהיתי את הכיוון זיהיתי גם את הקולות ואמרתי שאני הולך להצטרף אליהם. התחלתי ללכת וקלטתי שהם שרים את השיר ידיד נפש. הגעתי אליהם וראיתי את משה טל וישראל ויזן יושבים על הטובה של הטנק. הצטרפתי אליהם ומשה דיבר כמה מילים על שבת בראשית ועל המיוחד בשבת זו. כמובן שלא היה הרבה זמן ולכן עמדנו להתפלל ערבית. על יום נפילתו של אבא מספר חיים אגר. יום חמישי כ"ט בתשרי תשל"ד, 25 באוקטובר. כפי שנאמר, רוב המשימות כבר בוצעו, ביטור הארמיה השלישית כמעט הושלם. כל מה שנותר היה לעבור את החיץ החקלאי באזור המשושה ולטהר את הסוללות שעל קו התעלה. את המשימה הזו קיבל הגדוד שלנו, כאשר רוב הכוחות שבגדה המערבית לא מקבלים שום משימה כי לדידם המלחמה הסתיימה. בשעה 6 בבוקר יצאנו לכיוון החיץ החקלאי והתקדמנו לאט בכיוון מזרח. היינו קרובים לעיר סואץ שהייתה דרומית לנו. נכנסנו לתוך החיץ ומאחר שהשטח היה צפוף בעצים רבים, נאלצנו לנסוע בסדרת טנק אחרי טנק. התחלנו לנוע כשהטנק שלי יצא לנוע ראשון. בסדרה שלפנינו נגמה של יחידת צנחנים, אחרינו טנק אחד, אחריו שני זחרמים של חרמש ועוד 3 טנקים. כשהטנק הסוגר הוא טנק המ"פ. המשכנו להתקדם בלי לראות כדי לנסות מה שיותר לשמור על הפסקת האש וגם לשמור על התחמושת. אחרי שהתקדמנו בערך קילומטר, פינה הנגמה שנסע לפנינו את הציר באופן מפתיע. בשניות הראשונות לא ייחסנו לחשיבות עד שצפינו בנעשה. דרך האפיסקופים שלי הבחנתי בטנק שהיה בקצה הציר שבו נסענו. הטנק היה במרחק 250 מטר בערך. נכנסנו ללחץ ודיווחנו בקשר שאנחנו מזהים כלי כבד וביקשנו אישור לראות. הממפי בריק לא הבין שמדובר בטנק אלא חשב שמדובר בחיר ולכן פקד לא לראות אלא לחכות קצת. הלחץ שאליו נכנסנו היה גדול והטנק הלך להתקרב אלינו. בתא הנהג השתוללו פרקי תהילים. המשכנו להתקרב וירינו פגז מעיך שלא פגע ומיד פינינו את הציר. טנק הממם שהיה מאחרינו ירה חש שלא פגע ופינה גם הוא את הציר. אחריו ירדו במהירות מהציר שני הזחלמים וטנק אחרי טנק מבלי להבין בדיוק מה קורה. הטנק המצרי היה עכשיו במרחק 25 מטר מאיתנו ואז הבחנו שיוצאת לו אש מן המנוע. לכן הפסקנו לראות. לצערנו האמת הייתה שונה לחלוטין. הטנק המצרי זרק מחל דלק נתיק והבעיר אותו בזמן שהוא עצמו נוסע אחורה ויורה לכיווננו מבלי לכוון. באותה שנייה ירד מן הציר הטנק שלפני האחרון ורק טנק הממפי נשאר לבדו על הציר. אותו פגז פגע פגיעה ישירה בטנק המ"פ, מעוצמת הפגיעה נפתחו מדפי הנהג ורסיס גדול נכנס לתא הנהג ופגע במשה ז"ל. ניסיתי בקצרה לספר לכם כאן את סיפורו של אבי, שהיה תלמיד כאן בישיבה ומכאן יצא למלחמה שממנה לא שב. ניסיתי לצייר בקווים כלליים את דמותו של בחור צעיר שהיה מנהיג, אידיאליסט, בעל חזון ובעיקר בעל דרישות גבוהות קודם כל מעצמו. הוא ושכמותו השאירו אחריהם צוואה של חיים. במעשיהם הם אפשרו לנו למעשה לקיים מדינה חופשית ועצמאית. חובתנו לשמור עליה ולהמשיך לקדם אותה הלאה בעזרה הדדית ובמעורבות חברתית, איש איש כפי כוחו. תודה.